טוב, התחלתי את ההקלטה, אני רוצה להתחיל. כאן, הדפים כאן. אני עוצר את ההקלטה. הלאה, התחלתי. כן, כאן. השיעור קראנו לו, מה אנחנו נעשה מחר, ואולי כבר היום. כן, זה לא סתם ככה הוא קרוי, אלא באמת בסוף בעזרת השם יהיה לנו כלים לדעת מה אנחנו באמת אמורים לעשות או לפחות לחשוב. אז ככה, אני אשאל אתכם שאלה ראשונה, מי יודע להגיד לי באיזה חודש נראתה הקשת בענן בתקופתו של נוח? יודעים להגיד לי? מחלוקת. מה מחלוקת? מאיפה מתחילים לספור? רבי אליעזר, רבי יהושע. לפי רבי יהושע מתי? נלך על רבי יהושע, הוא מתאים לי לשיעור. נלך על רבי יהושע, הוא מתאים לשיעור. רבי יהושע אומר, תסתכלו במקור מספר אחד. בסדר? בחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. החודש השני, זה יכול להיות או חשוון, אם אנחנו מתחילים מתשרה, או יער, אם אנחנו מתחילים מניסן, נכון? בכל אופן, אצל נוח הארץ יבשה. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אני ממשיך, וידבר אל נוח למור, צא מן התיבה. אחר כך בפסוק כף, נוח בונה מזבח. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אוסיף לקלל את האדמה. ואז הקדוש ברוך הוא מברך את נוח. בפסוק ח' הוא אומר לו, ואומר אלוהים אל נוח ואל הבניו, הוא מבטיח לו את ההבטחה. ואז בפסוק י' ג' את קשתי נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש החיה בכל בשר. פסוק י' ז' אני קורא, פסוק ת' ז', והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש החיה. י' ז', ויאמר אלוהים אל נוח, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. רבנו בחיה בראשית מקור מספר 2 הוא אומר בשבעה ועשרים יום לחודש הוא חודש מרחשוון. גם הרד"ק כותב ככה, נלך על הכיוון שלהם, בסדר? שהם אומרים שהמבול היה בחודש חשוון, הוא הסתיים. ספר התודעה במקור מספר 3 מביא לי את התשובה לשאלה מתי היה קשת בענן. פרשה זו אמרה לנוח בראש חודש כסלב, או באמצע החודש. למה? הוא מסביר למה. למה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ונתן לו את הקשת בענן בחודש כסלב או באמצע החודש של כסלב? מסביר, כי הרי ב-28 לחשוון יצא מן התיבה, ואחר כך נאמר ויבא נוח את המזבח וכו', עד שקלה חודש חשוון, והתחיל חודש כסלב. כיוון שהתחיל חודש כסלב, ברך אלוקים את נוח, התיר לו את הבשר לאכילה, והראו קשת בענן. זה גם מסתדר, אתם יודעים, קשת בענן, מי שראה ביום שבת האחרון, נכון? ראיתם קשת? ראיתם קשת? קשת מתאים לחודש כסלב. כי שם כתוב שהגשם והשמש מתערבבים, ככה נוצר הקשת. דרך אגב, מה מברכים על קשת? אתם יודעים מה מברכים על קשת? חרה ברית, נאמן בבריתו, קיים ונאמן בבריתו. חזק וברור, סימן תפרש כפתת. תגידו, אם אני עכשיו ראיתי את הקשת בענן, סתם, אני אצא מהסוגריים קצת, כן? האם אני ראיתי את הקשת? האם אני יכול לקרוא לחבר שלי, בוא תראה את הקשת, בוא תראה את הקשת?
לא.
לא מכובד. למה לא מכובד? סימן כללה. אומר לנו, תזכיר לי את השם? תמר. אומר לנו איתמר, מה שהמשנה ברורה כותב בשם חיי האדם, זה סימן כללה, לא נעים עכשיו תקרא לו. אבל עכשיו למשל בשבת, יש מצווה להרבות בברכות, נכון? אז למה מברכים על זה? מה שהוא אומר זה סימן, כן? בסוף אנחנו מברכים על זה כי בסוף זה ברית, אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו את המעשה הזה, אנחנו מודים לו. כן? אבל פה אומר לנו, חכם סוויסה, זה נראה מאוד יפה. מותר להסתכל על הקשת בענן הרבה? שולחן אורך פוסק, לא יסתכל בה יותר מדי, בשם הגמרא, למה? כי זה כמעשה הכבוד. יש בזה, זה נראה כמו, ככה נראה, כן, מעשה הכבוד. לכן אם אתם מביטים, תביטו, לא יותר מדי, תברכו. אם זה מצב שאתם יכולים לזכות גם את החבר שלכם בברכה, אז מן הדין אפשר. זה בעיה. זה בעיה. סתם, אפשר לצלם. אבל זה יפה. תשמע, המדיה זה לא כמו המציאות, כן? אז אפשר להקל. בכל אופן, מסתדר בחודש כסלב. אבל יוצא שמה? עניינה של הקשת, מה זה הקשת? היא חותם. היא באה להגיד לנו, אמיתת הזיכרון, שלא יהיה עוד מבול. יציבות. העדרים התיישרו, הכל בסדר, אומר לה הקדוש ברוך הוא לנוח, הדברים ברורים, מסודרים, לא יהיה עוד זה, לא יהיה עוד חטא, לא יהיה עוד מבול על הארץ. מתי הוקם המשכן? מי יודע להגיד לי מתי הוקם המשכן? קשת ראינו מתי הייתה, חודש כסלב. מתי הוקם המשכן? איך? יוד ניסן. א' ניסן. מקור מספר 4. יפה. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. אחד לחודש, חודש ראשון, זה ניסן לפי התורה, א' בניסן משמע. אבל סתכלו מה אומר מדרש תנחומה, מקור מספר 5. מדרש תנחומה מיוחס לרבי תנחומה בר אבא, הוא היה אחד מהמוראי ארץ ישראל. מדרש על פי פרשות השבוע, ככה הוא אומר: כמה חודשים נגמרה מלאכת המשכן? רבי שמואל בר נחמן אמר, בשלושה חודשים נגמרה מלאכת המשכן. בתשרי התחיל מלאכת המשכן, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, ואז התחילו אחר כך לבנות את המשכן, תשרי, חשוון, כסלב. בכסלב הסתיימה בניית המשכן. אומר המדרש, והיה מונח ומפורק תבט שבט אדר, בניסן העמידו. הפסיקתא רבתי במקור מספר 6 יותר מדייק, תסתכלו מה הוא אומר, הדגשתי את זה. מה גדלו מעשיך השם, מהו מאוד עמקו מחשבותיך, אמר רבי חנינה, ב-25 בכסלב נגמרה מלאכת המשכן, ועשה מקופל עד אחד בניסן, שהקימו משה אחד בניסן, כמו שכתוב וכו'. זאת אומרת, מתי נגמר הבנייה של המשכן? כסלב, כסלב. קפה בכסלב לפי הפסיקת הרבתי. עניינה של המשכן בפועל מראה תקופת השלמה. יציבות, ברור, יצאנו ממצרים, נכון, חודש ניסן, קיבלנו את התורה חודש סיוון. החותם, שזה השראת השכינה, התבצע במילים אחרות מתי? בכסלב, בפועל זה קרה בניסן, תכף נראה למה. אבל המשכן הוא תקופה של יציבות, יישום החלטות וביטחון. מתי זה קרה? בכסלב. גם בית המקדש השני, כתוב שהוא התחיל להיבנות בכסלב, כרגע בואו נעזוב את זה. אתם יודעים מה קרה בי"ד בכסלב? מי שיגיד לי זה יקבל פרס. י"ד בכסלב תו שין יוד, התשאי. שהוא יודע להגיד מה קרה? גלה לכם. שהוא רוצה להגיד לפני שאני אגלה לכם. דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, מכריז על ירושלים כבירת מדינת ישראל. באותו חודש גם הכנסת עוברת לירושלים, שם מתנהל המפגש הראשון של הכנסת. בכסלב. יש מוחלטות, יש יציבות, יש הבנה והכרה במקום שלנו, זה ירושלים. מה אנחנו ולמה אנחנו שייכים. זה כסלב. הסתכלו במקור מספר 8. כולם מכירים את מקור מספר 8? והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מי חולם את החלום הזה? חזק וברוך, יוסף. יעקב, איזה יוסף? יעקב אבינו חולם את החלום הזה, והנה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים יורדים, עולים ויורדים בו. עכשיו תקשיבו. עכשיו תקשיבו, כי אני הולך להגיד לכם יסוד שטבוע בעם ישראל. תקשיבו טוב. היסוד הזה הוא כזה. ישנם שלוש מדרגות. תקשיבו טוב. מדרגה אחת זה מדרגת התפילה. איננו נשואות לקדוש ברוך הוא מתפללים. המדרגה השנייה זה מה שדיברנו עליו חודש קודם, זה מדרגת העמל, העבודה, הדרך. צריך ללכת, הולכים, צריך לעבוד. המדרגה השלישית זה היציבות. זה הביטחון, הרוגע, הבהירות, הכל ברור. סולם מוצב ארצה. ארצה מאפיין את המדרגה של הביטחון, הבטיחות. עולים ויורדים בו, העבודה, העמל, הדרך. ראשו מגיע השמיימה, תפילה. היסוד הזה גם מתבהר אצל יעקב אבינו, הוא שולח לעשיו שלושה דברים. איך הוא נלך, הוא יוצא איתו לקראתו? תפילה, דורון ומלחמה. תפילה, עיניו נשואות אל השם, ראשו מגיע השמיימה. מלחמה זה הדרך, קשה, קרבות, צריך לעבוד קשה. דורון זה כבר המוגמר, זה הסוף, זה היציבות, כך מתנה. שלושת התכונות האלה, שלושת המדרגות האלה, הן קשורות לאורך כל מעגל השנה שלנו, וכרגע חודש כסלב, הוא מתאפיין במדרגה השלישית. חכו דקה, אשתי אולי צריכה ללדת, נענה לה. שני? כן, דחוף, אני באמצע שיעור. טוב, ביי, דבר איתך. היא לא צריכה עדיין ללדת. בקיצור, חודש כסלב מתאפיין במדרגה של היציבות. של היציבות, סולם מוצב ארצה. ראינו כבר שלוש דוגמאות, נכון? ראינו שלוש דוגמאות. סולם מוצב ארצה זה היציבות, זה עניינו של חודש כסלב. תראו גם כן, בחודש כסלב, מה קורה איתנו ב... יפה, סתכלו. חודש כסלב כתוב בספר היצירה, ספר היצירה זה ספר, כן? ספר קבלי. אז הוא מתאר את כל ה... את כל העניינים, כן? כל חודש יש לו איזה עניין, יש לו איזה סמל, יש לו איזה חוש, יש לו איזה תיאור בגוף שמתאים לחודש. האיבר בגוף שמתאים לחודש כסלב, אתם יודעים מה הוא? אז כתוב שהוא עקבה. עקבה. עקבה, מה היא מציינת? את היציבות, כן? אדם אוכל, הסופגניות, חזק וברוך, סופגניות. זה הסופגניות, יושבות היטב. בהתחלה זה נכנס לפה. אדם צריך להתפלל שהכל יעבור בשלום, הוא מברך גם בהתחלה. אחר כך זה עובר בגרון, זה הדרך, זה הקושי, עולה, יורד, שיזהר לו יחנק. אחר כך מתיישב היטב. יושב בבטן, זה היציבות, חודש כסלב מתואר כקבע. חודש כסלב, יציבות, בהירות, יש ברירות והכל ברור. מברכים על המוגמר. תמיד פרשת כסלב, תמיד שימו לב, זיו חודש כסלב, הפרשיות השבוע שאנחנו מסיימות בהם זה מסיימות את בניין בית ישראל, נכון? תמיד שימו לב, כל הפרשיות שיעקב אבינו והשבטים והכל, זיו חודש כסלב ומתכנסות. סוף כסלב, סוף חנוכה, שזה הסוף, הבית ישראל נבנה. מי שם כבר מתחיל? מתחיל בחודש תבט, לקראת אמצע תחילת חודש תבט, מתחילים פרשיות שמות, שזה כבר עם ישראל במדרגה אחרת. עם ישראל כבר יותר מהבית הקטן הזה, שהוא כבר מצומצם, גמור, מוחלט. כבר מתחילים להתפרץ. זה הביטחון של חודש כסלב, היציבות. כסלב מלשון, אומר ספר תהילים, וישימו באלוהים כסילם. כסילם זה הביטחון. ולא ישכחו מעלה לאלו מצוותיו ינצורו. זה גם מה שמוביל אותנו, שימו לב, לחג החנוכה. חג החנוכה, לא סתם הקדוש ברוך הוא שם אותו, מתי? חודש כסלב, כ"ה בכסלב. תסתכלו מקור מספר 15. מקור מספר 15. בחנוכה גם גומרים את ההלל, כן? שזה עוד משהו שגמור, ברור. מקור מספר 15, כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת. תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. מצוות חנוכה, נר איש וביתו. המאדרין, כולם מכירים את זה, למדתם את זה בגמרא. אני קופץ מעל תנו רבנן השני. השלישי, אני קופץ לפסקה השלישית, מהי חנוכה? בכ"ה בכסלב, דתנו רבנן בכ"ה בכסלב, יומא דחנוכה, תמנה יינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהם. בכ"ה בכסלב יש 8 ימים של חנוכה, שמה עושים בהם? מדליקים חנוכיה כזכר לנס וכו'. אבל ההתחלה, מצוות חנוכה, אותה מצווה של 8 ימים האלה, מה היא? איך הגמרא מכנה אותה? איך היא מכנה אותה? נר איש וביתו. תסלחו לי, אבל אם אני הייתי כותב את הגמרא, הייתי כותב אותה אולי בצורה שונה, או שאולי הייתי רוצה להבין מה זה לשון הגמרא נר איש וביתו. מצוות חנוכה, אתם יודעים מה זה מצוות חנוכה? מה צריך לעשות בחנוכה בשמונה ימים האלה? הדלקת נרות. מצוות חנוכה, שהדליקו נרות. וגם זה גם ההמשך, והמאדרין לכל אחד וכו'. מה זה המושג הזה או ההגדרה הזאת נר איש וביתו? מה זה הצמד מילים האלה נר איש וביתו? מה זה? מה בא להשמיע לנו פה הגמרא? חשבתם על זה פעם? אתם לומדים עכשיו את זה בגמרא, שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת? לכמה כיוונים, מה הם הכיוונים? אוקיי, טוב, אוקיי, 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 אמרת את המילה בית, אמרת את המילה בית, הכנסת אותי פה לאיזה משהו. עניינה של חנוכה זה לא רק הדלקת נרות, תקשיבו טוב, זה לא רק הדלקת נרות. אתם יודעים למה זה לא רק הדלקת נרות? כי אם זה היה הדלקת נרות, אז איך היה כתוב? מצוות חנוכה, להדליק נרות. מצוות חנוכה זה לא רק הדלקת נרות. עניינה של חנוכה, וזה גם לא רק אכילת סופגניות, אלא עניינה של חנוכה זה איש וביתו. נר, זה הנרות שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה איש וביתו. לחנוכה, תכף, יש עניין של בית. סתכלו במקור מספר 17, אפילו להלכה, אם יש איזה אכסנאי שהולך להתארח, אומר השולחן ערוך בסימן תרע"ז, דין אכסנאי בחנוכה עבור 4 סעיפים, אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל הבית, להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה, אם יש לו פתח לעצמו, הוא אפילו צריך להדליק בפתחו. אף על פי שאותו בית אינו מיוחד לו, אלא לשינה ואכילה, יש לו בית? יש לך בית? אתה צריך להדליק חנוכיה. כי מצוות החנוכה היא מצווה על הבית. למי שיש בית, הוא צריך להדליק נרות. כי מה מיוחד בבית? בית, תקשיבו טוב, בית זה סמל של יציבות, ביטחון. אם יש משפחה, יש הורים, יש ביטחון, הרגשת יציבות. אתם יודעים, יש גם את הבית, אז לא יורדים עליך גשמים. זה בניגוד לדרך שמי שנמצא בחוץ עלול להירטב. הסכנות נמצאות בדרך. בחנוכה החושך הוא יותר גדול מהאור, כן? יש יותר חושך, הלילה אני מוקדם מדי. מסוכן להיות בחוץ. בבית יש ביטחון. הדברים ברורים. עניינה של חנוכה, באמירה איש וביתו לומר, תיכנס הבית. ואם תרצה להפיץ את האור אחר כך, אתה חייב קודם כל להיכנס לבית, כי בבית יש יציבות. יש בירורים, ברור מי אנחנו ומה אנחנו הולכים לעשות. אתם יודעים, לפני איזה שבוע, שבועיים בערך, קיבלתי הודעה, וואטסאפ. בחור, לא הכרתי אותו, אבל אני יודע שהוא מתחתן. איתן, עכשיו אתה מתחיל להקשיב. אוהב את הסיפורים, מתחיל להקשיב. גיסי, כן, אני מביך אותו, כי זה בינינו. אחרי מקפקף אותי אחרי זה. בקיצור, קבל הודעה כזאת. אפשר לשאול שאלה, כן? אני לא עניתי לו כן, הוא שאל כי לא היה לידי. האם אני יכול לגרום להורים שלי להישאר ביחד? מזל שלא ראיתי את זה באותו רגע, אבל ראיתי את זה, מה זאת אומרת מזל? חבל שלא ראיתי את זה, הייתי יכול לענות או להתקשר, אבל לא הבנתי כל כך, אחר כך ראיתי את ההודעה הזאת, ואז דיברתי איתו בטלפון. אמרתי, תגיד, למה התכוונת? מה זאת אומרת, אם אני יכול לגרום להורים שלי להישאר ביחד? אז הוא אומר לי, שלא אשתי, אולי צריכה ללדת. לא אשתי. צריכה, אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר לי, תשמע, רציתי לשאול אותך שאלה, מה קרה? תקשיבו, סיפור פחד. כאילו, אמרתי עד כדי כך. בחור בן 22 בערך, רק שיעור ו' ואיזה גיל זה? 23, 23, בחור בן 23, מתחתן. ההורים שלו, גרושים, לא עלינו. אבא שלו נשוי למישהי אחרת, ברוך השם, ילדים הכל. אמא שלו נשואה למישהו אחר, ברוך השם, ילדים הכל. הגיע הזמן, צריך להתחתן. הלך לבחור אולם. הלך לראות אולם. כן, הלך לסגור איתו. עכשיו, גם אבא שלו, גם אמא שלו, רצו ללכת איתו לראות אולם, שהם כבר ראו לפני כן הוא וארוסתו. והאולם הזה היה נמצא כנראה באיזה יישוב חור כזה, ג'מאים, שלוש כניסות, לא יודע, הוא הלך עם ארוסתו, הכיר את הדרך, ידע שהולכים להסתבך. הוא שלח לי את ההודעה ברגע הזה. ההורים שלו עמדו לפני הצומת דרכים, אם הם הלכו ימינה, הסתפכו איזה רבע שעה, הלכו שמאלה, הסתפכו איזה רבע שעה, הלכו מהאמצע, זה הדרך. הוא ידע שזה מהאמצע, הוא ראה שהאבא הולך לכיוון ימין, אמר, מצוין לי. הוא שלח לי את ההודעה, תגיד, מותר לי להשאיר את ההורים שלי ביחד? עכשיו אני אומר, מה הכוונה? הוא לא רצה להגיד להם שזה מהאמצע, למה? כי ברגע שהוא יהיה מהאמצע, אז יהיה יותר מהר. תוך שתי דקות יגיעו לאולם. פה הרבע שעה הסתבכו. בינתיים הם דיברו ביניהם יותר. הם ישבו. עכשיו, למה הוא שאל אותי את זה? כי שניהם נשואים. עכשיו זה סרט, איך אפשר לחזור? את האמת, מזל שלא ראיתי את ההודעה באותו רגע, כי אם הייתי רואה אותם, הייתי עונה לו. אתה מכיר את הפרצוף הבוכה הזה? זה מה הייתי עונה לו. מה אני אענה לו? איך אפשר לענות על שאלה כזאת? אבל תחשבו, עכשיו זה לא בחור צעיר, ילד קטן, אתם אומרים, בחור בן 23, עוד קצת להרוויח את ההורים, עוד טיפה, עוד קצת, ההורים שלי, הם ביחד קצת. זה נותן לו ביטחון, יציבות, נותן הרגשה שהכל בסדר, יש בית, למרות שכבר הוא מבין שזה לא... תראו מה זה בית, איזה הבדל, איזה חשיבות יש לבית וליציבות. לפני כמה שנים, היה לי איזה דיון עם איזה בחור, לירן, מה אתה מדבר? נו, אז מה ההורים שגרושים? מה אתה לחוץ מזה? אין הורים? עזוב, נו, מה אתה עכשיו... אמרתי לו, תשמע, בוא לכיתה שלי, לימדתי אז מתמטיקה, תבוא לכיתה שלי, שם אותך 5 דקות בכיתה, יודע מה, תשאר כל השיעור, סוף השיעור תכתוב לי מי הילדים שלו, ההורים שלו בבלגן. אני אומר לכם, היו לי 7 מתוך 17 או 15, אני לא זוכר, מתוכם הוא דייק ב4. יש איזה משהו, אין מה לעשות, כשאין יציבות בבית זה נראה, כי בית זה ביטוי של יציבות, של ביטחון, של בהירות וברירות, הכל ברור. עכשיו תקשיבו טוב, זה עניינו של הבית. היוונים האלה, יימח שמם וזכרם בחנוכה, אני נכנס לחנוכה, קפצו למקור מספר 10, תבינו מה הם עשו היוונים האלה, מה הם רצו לעשות כשהם הבינו מה כוחה של הבית. מקור מספר 10, מדרש מעשה חנוכה. מדרש מעשה חנוכה זה אחד מהמדרשים הרבים, הוא אחד מהם, שנכתב בשם יהודה דוד וייזנשטיין בשנת 1915 בלועזי. את האמת צריך להבין, כל מדרש צריך לראות את המקור האמינות שלו. אז יש על זה, איזה ספר שכתב עליו הרב קנייבסקי, והוא, כן, הוא מדייק דווקא במדרש הזה שהוא בסדר. שימו לב מה עשו היוונים באותם בית. מקור מספר 10. אמרו, אני קורא לכם את המודגש. תקשיבו איזה פחד, תראו את הגזרות שלהם, יימח שמם וזכרם. אמרו, בימי היוונים נתחייב מקרא זה שהרימו סוד על ישראל. אמרו, תקשיבו מה עשו. בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. מה עשו? עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו, ידקר בחרב. במילים אחרות, אין מנעו לדלת. וכל כך למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות צניעות, שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ולא צניעות, וכל הרוצה להיכנס נכנס, בין ביום בין בלילה. במילים אחרות, אמרו היוונים בגזרתם הראשונה, בוא נוריד להם את הדלת. במילים שלנו, אין בית. אין יציבות, אין ביטחון, אין בהירות וברירות של חודש כסלב. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו את כל הדלתות של הבתים שלהם, ואז מה קרה? לא היו יכולים לאכול, לא לשתות, לא לשמש מיטותיהן, בשביל הגנבים והליסטים ופריצי היונים, היוונים, סליחה, ולא היו ישנים, לא לאום ולא לילה, ונתקיים הכל פחת הלילה ויום. טוב, והיו ישראל שרויים בלא דלתות, ואין לך דבר מעביר רעת אשתו מעל בעלה כדלת. אישה שאין לה דלת בבית, בעזרת השם אתם תתחתנו, אתם תבינו את הסוגיה הזאת, אישה שאין לה דלת, אישה שאין לה וילון, אישה שאין לה מחסום, אישה היא בית, כמו שהגמרא אומרת, אשתי היא ביתי, דביתו, אין דלת, זה אומר אין בית. לנשים זה סרט אם אין דלת. הלאה, כשהבן שראו היוונים שעמדו, אני ממשיך לקרוא, שימו לב איך הם החמירו היוונים האלה. ראו שבסדר, ישראל עומדים בגזרה הזאת ועדיין לא נכשל אף אחד מהם. מה עשו? עמדו וגזרו עליהם גזרה אחרת, העבירו קול, אתם מכירים את זה, כל אדם מישראל יש לו שור עושה, יחקוק על קרניו, אין לו חלק באלוקי ישראל. אתם מכירים את המושג הזה, שזה מה שהם גזרו, נכון? אבל אתם מכירים את זה, כי הם נתנו את זה לילדים, כן? אומרים שזה היה הבקבוק, הקרן השור זה הבקבוק של התינוקות, ואז תינוק שרואה כל הזמן את הבקבוק, רואה אין לו חלק באלוקי ישראל, ואז הוא היה שוטה, ומיינקות היה נגרם לו, כן, נטבע לו המשפט הזה. אבל המדרש הזה מסביר מה הסיבה שהם עשו את זה, סיבה אחרת, למה? כדי שלא יאכלו ישראל בשר, ולא חלב, ולא גבינה, ולא יהיה להם חרישה. לא, כן, לא יתקרבו לשורים האלה. אין להם, לא יהיה להם לאכול, לא יהיה להם גבינה, לא כלום. נגמר הסיפור. ידעו שלא יעמדו בזה. מה עשו? עמדו ומכרו במתוען בין ישראל, והיו ישראל מהלכים ברגליים. גם לזה מצאו פתרון. תמשיכו מה היוונים עשו, תראו איך הם המשיכו בגזרות שלהם, אני עובר לעמוד הבא. וכיוון שראו היוונים שעמדו ישראל בגזרה זו, עמדו וגזרו, שימו לב מה הם גזרו. כל מי שאשתו הולכת לדבילה, ידקר בחרב. עוד פעם, מחרסמים לנו את הזוגיות, מחרסמים לנו את המשפחה, מחרסמים לנו את הבית. וכל הרואה אותה, הרי היא לא לאישה ובניה לעבדים. תראו מה הם עשו היוונים. התחילו בלא ידלת, סיימו בשור, והמשיכו לדבילה של האישה. כל מי שאשתו טובלת, נגמר לה הסיפור. כיוון שראו ישראל כך, מנעו עצמם מלשמש. וכיוון ששמעו יוונים כך, אמרו, אם אין ישראל משמשים איתותיהם, אז אנחנו נלך ונבעל את הנשותיהם. כיוון שראו ישראל כך, היו עם אנשים שלהם בלי דבילה. עכשיו תבינו, בשביל להגיד לעם ישראל להיות עם אנשים בלי דבילה, זה כמעט בלתי אפשרי. הם מסרו את הנפש הזה כל החיים שלהם. כל החיים שלהם, בשבילו, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא ראה את החוסר יכולת, מה יש להם לעשות, בנה להם מקווה מתחת לבית. ואז היוונים עוד פעם ראו שמה? שאין ישראל מרגישים בגזרותיהם. ואז הגיעה הגזרה האחרונה. אני קורא את השורות הכתובות בסוף. עמדו וגזרו עליהן גזרה מרה ואחורה, שמה? שלא תיכנס קלה בלילה הראשון מחופתה, אלא אצל ההגמון שבמקום ההוא. כל אישה שהולכת להתחתן, מי בועל אותה ראשון? ההגמון, השליט של אותו כפר, השליט של אותו אזור. רפו ידיהם, תשש כוחם, ואז הם לא התחתנו, בנות ישראל בוגרות מסכינות, ועליהם נתקיים הכתוב בתולות, והיא מרלה וכו', והיו היוונים מתעללים בבתולות. אין משפחה, לא היה חתונה, אין בית. היוונים קלטו את זה, מה הם אמרו? עם ישראל, היציבות שלו זה הבית, היציבות שלו זה הזוגיות, היציבות שלו, הבהירות שלו זה המשפחה, אנחנו נבוא, ניכנס להם בבית ונחרסם אותו. נראה להם שאין בית, אין משפחה. כי כשאין משפחה אין יציבות. הם רצו להוציא את הקשר הזוגי והנצחי הזה. המהר"ל מסביר, סתכלו במקור מספר 14. המהר"ל מסביר דווקא רעיון אחר, הוא שואל שאלה, למה הם כתבו את זה דווקא על קרן השור? היו כותבים את זה על נייר, על... מה עוד אפשר? על נייר, נו, איך זה נקרא? על המשקוף, היו כותבים את זה על קלף. למה דווקא כתבו את זה על הקרן השור? אומר המהר"ל מפראג, במקור מספר 14, כתבו את זה על קרן השור שאין להם חלק באלוקי ישראל, כי אמרו, מצד שישראל עשו את העגל מיד שהוציא אותם ממצרים. אם כן מורה שאין להם חס ושלום חלק באלוקי ישראל, כי הדבר שהוא בעצם הוא ראשונה והעגל היה ראשון. אומר המהר"ל מפראג יסוד, תקשיבו, היוונים האלה היו חכמים. מה הם רצו? הם רצו להשבית את בית ישראל? בואו נכתוב את זה על הקרן. קרן זה שור. מה מזכיר השור? העגל. העגל, כן, זה הבן של הפרה, השור. העגל זה החטא הראשון. מתי? מתי זה קרה? בזמן של החופה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבעל, עם ישראל היא הראיה, האישה. באו היוונים ואומרים, אין חתונה, לא חתונה, אנחנו נזכיר לכם את החטא הזה שהוציא אתכם מהחתונה הזאת. את חטא העגל. תבינו מה זה החטא הזה. זה חטא שאומר, אין בית, אין בית ישראל, אין משפחה. היוונים רצו שלא יהיה בית, שלא יהיה יציבות, שלא יהיה זמן לשים לב. הרי מה קורה כשאין בית, אז אין לך זמן לשים לב, לעצור שנייה, לחשוב, להירגע, להיכנס לבית, לעצור. מה קורה? מי נגד מי? מה הרצונות? מה רוצים ממני? זה גם היו הגזרות של אנטיוכוס. אנטיוכוס גזר בדברים ברורים, חגים, שבתות, ברית מילה, דברים שהם יציבים, ברורים לנו. שבת, חגים, ברית מילה, קידוש החודש. למה הוא גזר בדברים יציבים? אין יציבות. השתחררו. השתחררו מהיציבות. במקור מספר 16, אומר השולחן ערוך את העניין של חנוכה. המצווה שלנו בחנוכה זה לא רק להדליק נר. זה לא רק להדליק נר. כי אם זה היה להדליק נר, אז בזה זה היה נגמר. המצווה שלנו בחנוכה זה גם לפרסם את הנס. אומר השולחן ערוך במקום מספר 16, נר חנוכה מניחו על פתחו הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו, אם יש לו חצר, אז לחצר. העניין של חנוכה זה לפרסם את הנס. עכשיו תגידו לי, מי יכול לפרסם את הנס? מי יכול להעיר לבחוץ? רק מתוך קומת ההבנה. מי אתה? מה אתה? מה רצונותיך? מה הבית שלך? אתה יכול להעיר לאחרים. ולכן בחנוכה, אתם יודעים, לפני זה, אתם יודעים שבית המקדש, זה מקור מספר 14-15, אבל אני לא יאריך, בבית המקדש היו חלונות מאוד מיוחדים. כתוב שהם היו, הם היו שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים? חלונות שבית המקדש של שלמה המלך בנה. מה זה שקופים אטומים? מסבירים חז"ל, במדרש הם היו יכולים רק להאיר מבפנים לבחוץ, אבל לבחוץ לא יכול להיכנס אור. אור קטן היה נכנס מבחוץ, אבל האור הגדול היה יוצא לבחוץ. זה עניינו של בית המקדש. וזה גם העניין של הבית שלנו, בחנוכה להאיר, מזה הם למדו. כדי שתוכל להאיר לבחוץ, אתה צריך קודם כל שתהיה פנימה, פנים. איש וביתו. כדי שתהיה נר, אתה חייב להיות איש וביתו. כדי שתוכל להאיר, אתה חייב להבין מי אתה, מה אתה, ומה התפקיד שלך. מה ההחלטות שקיבלת. בחנוכה, זה חג הבית. בתקופה הזאת, וזה בכסלב, אנחנו צריכים לעצור. לעשות מה המצב הכוח בחוליה. אתם יודעים מה זה מה המצב הכוח בחוליה? מצב הכוח בחוליה, זה בדיוק מתאים לחודש כסלב. מי שעשה פה רובעי 07, או פחות נראה לי אפילו, פחות. כשהולכים לכבוש יעד, כן? אז אם הולכים ועכשיו כל הכיתה, כל המחלקה, כל החוליה, לא יודע איך זה, אז מתחילים לעלות על ההר ולהסתער על ההר, אבל אי אפשר להסתער מלמטה, למעלה, כי אתה תגיע גמור בהר, תקבל כדור בראש. מה עושים? זה נקרא, איך? אל האויב בדילוגים. חזק וברוך, כולם פה אנשים לוחמים. אל האויב בדילוגים. באיזשהו שלב, עוצרים, ואז מפקד החוליה או מפקד הכוח, שואל את השאלה הבאה. מצב החומר בחוליה, או במילים אחרות, מה קורה? מי נשאר? מי נשאר? ישר. מי נשאר? ישר. למה מי נשאר? כדי להבין, זה הרגע שבו עושים ספירת מלאי. זה הרגע שבו הכל יציב, אני רוצה לראות מי איתי. זה עניינו של חודש כסלב, זה עניינו של הבית. לפני שאנחנו ממשיכים, לפני שאנחנו הולכים למדרגה הבאה, ליעד הבא, אנחנו צריכים לעצור ולראות כמה נשארנו. אחד תקין, שתיים תקין, שלוש פצוע. מקווה שהוא לא יהיה פצוע. אבל שאנחנו מבינים כמה אנחנו, זה השלב. זה העניין גם של הבית. הבית הזה זה עניינו היציבות, הבהירות, בואו שנייה נעצור, נבין מה אנחנו. כדי, שימו לב, כדי שנוכל להאיר, תכלס, כדי שנוכל להיות אור ולפרסם את הנס, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל, או יותר נכון לראות, לבנות את הנר. לבנות אותנו, את עצמנו. זה חודש שאמרתי לכם, חודש כסלב זה חודש של המדרגה של היציבות, של הדברים הברורים, של הדברים של מה אני עושה. או מה עשיתי, מה החלטתי, ולמה אני הולך לעשות. בחודש הזה, תקשיבו טוב, כי שמו של השיעור, כן, ומה אני הולך לעשות מחר, או אולי אפילו היה אפשר להתחיל את זה בתחילת חודש כסלב, אבל לא משנה, יש עוד זמן. אנחנו באמצע חודש כסלב, ובטח ובטח בחנוכה, שכל עניינו זה הבית, היציבות. תעצרו מחר, מחרתיים. תחשבו שנייה, תעצרו. מה קורה איתי? מי אני? מה עשיתי? האם אני בסדר? האם כל ענייני זה לראות סדרות בנטפליקס? או האם כל ענייני זה לעשות דברים קצת יותר טובים? מה עשיתי? יודעים מה? בוא נעשה ככה. לא מה ענייני רק, אלא איפה אני עומד? מה קורה איתי עכשיו? היציבות, מה איתי? האם אני מרגיש שאני רוצה לעבוד על משהו? האם אני עכשיו הייתי בסדר בתקופה האחרונה? הספקתי לשמור על העיניים קצת? הספקתי לקום לתפילה בזמן? הצלחתי ללמוד משהו שרציתי? באיזה מדרגה אני מקטלק את עצמי? איפה אני נמצא? גם מי שנשוי פה מבינינו, אני רואה שאין פה הרבה נשואים, כל הנשואים הלכו לשיעור. גם בבית, אצלנו בבית, מה אנחנו עושים בחנוכה למשל? זה זמן של בהירות, של בית, מה אנחנו עושים? אני יושב עם אחים הילדים, הרי ברומק יש לך חצי שעה שאתה לא יכול לעשות כלום, אתה צריך לראות את הנרות. מה עושים? יושבים כל החבר'ה, כל הילדים משפחה, מסובבים סביבון. ומי שזוכה באות, למשל אמרנו פי, בסדר? היום של הראשון פי. בסדר, אומר לכם עכשיו פה עצה פרקטית. מי שיוצא לו פי שלוש פעמים, הוא הזוכה. הוא הזוכה, ומה הוא צריך לזכות? הוא צריך להגיד, משהו טוב על עצמו. איך אתה מרגיש עם עצמך? הכל בסדר? ובחר פרס, זה הדבר השני, בחר פרס שיגבש את כל המשפחה. יש כאלה בוחרים באולינג, יש כאלה בוחרים ברקה, יש כאלה בוחרים סרט משותף. לא יודע, כל אחד משהו בוחר. אף אחד אצלי עדיין לא בחר שס משניות. לא יודע, צריך לעבוד על זה. לא יודע. אבל לא משנה. אבל בפן הפרקטי זה הזמן. תעצרו שנייה כבית או כפן פרטי, תעצרו, תחשבו. מה, איפה אני? מה המדרגה שלי? והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. כי חודש הבא, טבת, או מיד שיסתיים כבר חנוכה וחודש כסלו, כבר זו תהיה מדרגה חדשה. כדי להתקדם, כדי להסתער, כדי להגיע ליעד הבא, צריך למקסם ולהבין, לנצל, תנצלו את התקופה הזאת. זה חודש כסלו, חודש היציבות, חודש הבירורים, לברר מה אתם, מה אנחנו. מה אתם, מה פשוט? שבו עם עצמכם, מה קרה? שבי חברה שלך, אשתך, אם אני בסדר, עשיתי מה צריך לעשות, עמדתי ביעדים שלי, ועם הפנים להמשך. אז נסכם. ראינו את תוכנה, את התכונה של חודש כסלב, שזה היציבות, הבהירות, ראינו את זה על ידי הקשת בענן, ראינו את זה על ידי בניית המשכן, ראינו את זה על ידי דברים שבמהלך ההיסטוריה, הכרזת ירושלים כמשכן בירת ישראל, וראינו את זה גם כתוכנה של חג החנוכה, וזה לא סתם. חג החנוכה מתרחש בחודש כסלב, כי חג החנוכה זה חג של בית, חג של יציבות. היוונים ימח שמם רצו להרוס לנו את היציבות הזאת, שלא ניכנס, לא נתרכז, לא נחשוב, לא נבין מי אנחנו, מה קורה איתנו. בזה שאני לא חושב, אז מה קורה? אז אין לי משהו יציב, כל הזמן אני מטורטר, אז אני בסוף אגיע להר לבד. זה מה שהם רצו, אופן טקטי מדויק. אבל זה אנחנו לא צריכים לתת להם. וזה ענייננו של, זה עניינו של חנוכה. זה עניינו שלנו בעצמנו, מה עלינו לעשות מחר ואולי כבר היום. ערב טוב, בהצלחה רבה.